בה' טבת תשמ"ם ז', יצא הפסק של דידן נוצח של בית המשפט, שהספרייה ו-770 שייכים לאגודס חב"ד. היה אז משפט ארוך, שחלק מבני המשפחה טענו ש-770 שייך רכוש פרטי והם רוצים לשלוט על זה. שהספרייה רכוש פרטי הם רוצים להתחלק ולמכור. אבל אחרי המשפט יצא הפסק של בית המשפט בה' טבת, שהספרייה שייכת לחב"ד ו-770 שייך לחב"ד, וחב"ד היא רלוונטית וחיה וקיימת. מיד אחרי הפסק באו אלפים מחב"ד בכל העולם לחגוג את יום הדידן נוצח. במשך 7 ימים היו פה התוועדויות וריקודים, והרבי דיבר שיחה מיוחדת כל יום אחרי מנחה לכבוד המאורע. כעבור שנה, בה' טבת תשמ"ח, הרבי הכריז בהתוועדות שהיום הזה של ה' טבת, דידן נוצח, הוא נקבע לחג, שכל שנה ושנה כאשר היום הזה מגיע, נזכרים ונעשים כל הפעולות מחדש, שהוא יום סגולה לכל מה שקשור לספרים ולספרייה. באמת, זאת לא הייתה הגזרה הראשונה לספרייה הזאת של רבותינו. כבר היו גזירות קודם, שנים רבות לפני כן. וגם אז מעניין שהתחיל הדידן נוצח, הגאולה התחילה בה' טבת, שנת תש"ן. זה היה בתקופת מלחמת העולם השנייה, כאשר הפולין נכבשה על ידי הנאצים ימח שמם, והרבי ובני ביתו והספרייה נשארו תקועים בוורשה במשך 4 חודשים תחת השלטון הנאצי. בסופו של דבר, בעזרת השם יתברך, בגאולתו של הרבי הקודם עם בני המשפחה שניצלו מוורשה והגיעו לריגה בה' טבת תש"ן. כעבור 3 חודשים, בטס עוד השני, הגיע הרבי הקודם ובני ביתו לארצות הברית. אומנם הספרייה הזאת שהביא מרוסיה ושבנה אותה במשך שנים רבות, נשארה בפולין, תחת השלטון הנאצי. במשך שנה שלמה היו פעולות חסויות להעביר, ארזו את כל הספרייה ביותר מ-100 ארגזים גדולים, והעבירו אותם מעיר לעיר, הבריחו אותם בגניבה, מעיר לעיר וממדינה למדינה, עד שיותר משנה אחר כך הגיעה הספרייה לארצות הברית. אז כבר רכשו את הבניין 770 שאנחנו נמצאים בו כעת. והרבי הקודם הקדיש את הקומת קרקע של 770 לספרייה הזאת. עד היום נמצאת הספרייה בקומת הקרקע של 770. אחרי ניצחון דידן נוצח, הרבי הורה לבנות בניין גדול שיכיל את כל הספרים שנאספו מאז ועד אז. והוא אמר אז בשיחה שאין מקום ב-770 לכל הספרים האלה. לכן צריך לחבר את הבניין הבא, הסמוך ל-770, L770, שזה יהיה כמו הרחבה של בניין של 770, ששם יונחו כל הספרים. כיוון שהרבי הקודם התחיל את הספרייה פה ב-770, בקומת הקרקע, וכל הבניין הבא על ידי הגשר ועל ידי החיבור למטה, נעשה בניין אחד, והוא המשך של 770, שבו נמצאת הספרייה. אמנם, זה היה מדובר רק על הספרים הנתפסים. יותר מ-100 ארגזים גדולים שסידרו בהם את כל הספרים של הספרייה. אבל היה שם בספרייה גם אוסף גדול של 200 כרכים לערך, כתבי ידם הקדושה של רבותינו נשיאינו. ארזו אותם בשלושה ארגזים גדולים. לא רצה הרבי לשלוח אותם בדרך מסוכנת זו של שאר הארגזים, להעביר אותם ממדינה למדינה עד שזה יגיע לארצות הברית. הוא רצה שזה יהיה בדרך יותר בטוחה. את שלושת הארגזים האלה הניח בשגרירות ארצות הברית בוורשה. שם יהיו עד שתהיה אפשרות לשגרירות להביא את הארגזים לארצות הברית. אמנם, כאשר ארצות הברית נכנסה למלחמה נגד הגרמנים, הם החרימו את השגרירות ולקחו את כל מה שבתוכו, כך שכל אוסף כתבי יד קודש של רבותינו נשיאינו מתחיל מאדמו"ר הזקן ועוד לפני כן של הבעל שם טוב ועד לאדמו"ר הקודם, כל האוסף הזה נשאר בידי הגרמנים. הם בחרו מתוכם חומר שהם ראו שזה מתאים למוזיאום שהם רצו לעשות, אבל את כל כרכי כתבי יד קודש של רבותינו נשיאינו הם העבירו לספרייה הציבורית בוורשה. שם הם היו מונחים במשך 37 שנים. במשך שנת תשל"ז הסכים הממשל של פולין להחזיר את האוסף הזה לחב"ד. ארזו אותם ושלחו אותם עד שזה הגיע ל-770 בשלהי בסוף חודש תשרי תשל"ח. באותה שעה היה הרבי חולה במחלת הלב ושרוי בחדר היחידות שלו. הוא מיד רצה לראות משהו מתוך האוצר הזה. פתחו את הארגזים, הוציאו מתוכם כרך אחד או שניים והכניסו לרבי. אבל הוא ציפה כל הזמן שתהיה לו אפשרות לראות את האוסף, להחזיק את כל האוסף ולבדוק אותו. מיד כשהוא הבריא קצת, לפני שהוא הלך הביתה, כולנו יודעים שבראש חודש כיסלב הייתה הפעם הראשונה שהוא יצא מ-770 והלך לביתו. אבל יום לפני כן, בערב ראש חודש כיסלב, שהוא כבר קצת התחיל להבריא, הפעם הראשונה שהוא יצא מבניין של 770, זה היה בערב ראש חודש כיסלב, הוא הלך ישיר לספרייה, יחד עם כל המזכירות שלו. שם הוא ישב במשך שעה ארוכה, והחזיק ובדק כל כרך וכרך של האוסף הזה של כתבי יד קודש, רבותינו נשיאינו, שניצלו מתוך הוורשה הכבושה. וכעבור כשנים כל כך רבות, הם הגיעו חזרה לידיים של חב"ד, ולידיו הקדושות של הרבי, שהחזיק כל כרך ובדק אותו. זה היה הסיום של תחילת הגאולה שהתחילה בהי טייבס, תוף שין, כאשר הרבי הקודם ניצל מוורשה הכבושה לריגה ואחר כך לארצות הברית. ובהמשך ניצלה גם הספרייה, ובהמשך במשך כעבור שנים רבות ניצלו גם כתבי היד, קודש של רבותינו, עד שכולם הגיעו ל-770 וכולם שמורים כעת בספרייה. חצי שנה אחר כך, בהתוועדות חג השבועות של תשל"ח, הרבי הכריז באחת השיחות שכיוון שהגיע האוצר הזה של כתבי יד קודש אבותינו, ייסדו כעת מכון, צוות מיוחד של אברכים, שהם יעסקו בעריכה ומסירה לדפוס של כל תורת תרבותינו בכתב יד קודשם, שהגיעו כעת מאפלה לאור גדול. במשך שנים רבות עוסק המכון על עריכת והדפסת ספרי רבותינו, בין בחסידות של אדמור הזקן, מאמרי אדמור הזקן, מאמרי אדמור האמצעי, אור התורה, ספר המאמרים תורת שמואל, ספר המאמרים של אדמור מורשב, וספר המאמרים, ספרי המאמרים של אדמור הרייץ, יותר מ-100 כרכים שנתפסו מתוך האוסף הזה במשך השנים. בנוסף לספרי הלכה, שאלות ותשובות, אגרות של רבותינו שנתפסו מתוך האוסף. הספרים כעת כבר נתפסו, וכל אחד יכול לקנות אותם וללמוד אותם. אבל כל חסיד, איפשהו יהיה, בין אם הוא נמצא פה בניו יורק, בין אם הוא נמצא במדינה מרוחקת, ברצונו של החסיד לראות את המקור, את הספרים עצמם, את כתב ידו הקדושה של כל אחד מרבותינו. לצורך זה, הספרייה ראתה לעצמה חובה כל שנה לערוך תערוכה מיוחדת באיזשהו נושא מיוחד, שבה מוצגים פריטים הקשורים לנושא הזה מתוך ארכיון הספרייה. אנחנו עומדים כעת בשנת ה-150 להסתלקות אדמור הצמח צדק. ביוד ג' ניסן תפריש חבב. בעוד כמה חודשים, ביוד ג' ניסן תפשין עין וב, ימלאו 3 יובלות 150 שנה להסתלקותו. הרבי היה רגיל לחגוג אירוע כזה. לפני 50 שנה, כשמלאו 100 שנה להסתלקותו של אדמור הצמח צדק, הייתה סדרה של פעילות של הרבי עם החסידים, מתחילת השנה ועד יום י"ג ניסן, שבכל הזדמנות דיבר על מעלת שנת המאה להסתלקותו. כעת, בשנת ה-150, פתחה הספרייה תערוכה מיוחדת של כתבי יד וחפצי וספרי אדמור הצמח צדק במקורם. בספרייה נמצאים קרוב ל-100 כרכים כתבי יד קודש של אדמור הצמח צדק. הוא כתב המון, בין בחסידות ובין בשאלות ותשובות ובין בחידושים על הש"ס. יותר מ-50 כרכים מוצגים בתערוכה. מחולקים לסוגים שונים. מתחיל משנותיו הצעירות ביותר, כשהיה בן 16, בן 17. הוא התחיל אז לכתוב הנחות של המאמרים שהוא שמע מאדמו"ר הזקן. כשבשבת היה שומע מאמר מאדמו"ר הזקן, אחרי השבת הוא היה רושם את תוכן המאמר. מוצגים פה כמה כרכים מההנחות שהוא רשם אז. אחר כך מוצגים פה הספרים שהוא כתב בתקופת אדמו"ר האמצעי, אחרי הסתלקות אדמו"ר הזקן. יש פה דרך מצוותיך, שאפשר לראות אותו במקורו, שהוא נכתב בתקופה ההיא. ואחר כך באים כרכי כתבי יד קודש שהוא כתב במשך שנות נשיאותו. בשבתות הוא היה אומר מאמר, ובמשך השבוע היה רושם את זה בעצמו. אפשר לראות פה כרכים שהוא כתב ביורים על סדר התנ"ך, על סדר התורה ועל התהילים שנתפס אחר כך בספר יהל אור, ועל הזוהר שנתפס אחר כך בשם ביורי הזוהר, על חמש מגילות, על שאר ספרי התנ"ך, ועד שמגיעים לכרכים של המאמרים שהוא רשם בשנותיו האחרונות. אז, בנוסף שהוא היה רושם קצת, כבר היה קשה לו לרשום הרבה, לכתוב הרבה, אז הבן שלו, אדמו"ר מהר"ש, היה התחיל לכתוב הנחות מאמרים שאדמו"ר הצמח צדק היה אומר בשבת. בארון של התקופה הזאת אפשר לראות כמה כרכים כתב יד קודשו של אדמו"ר המהר"ש, שהוא כתב הנחות מאמרים שהיה אומר אדמו"ר הצמח צדק. יחד עם זה אפשר לראות שם כרך הנחות שרשם רב הלל פריצ'ר, רב הלל מפריץ'. הוא היה כותב גם הנחות מהמאמרים שאדמו"ר הצמח צדק היה אומר בשנים האלה. הוא היה כותב את זה עם ביורים. בראש המאמר הוא כותב לפעמים שאני כותב את המאמר לא בדיוק כמו שהוא אמר, אלא בתוספת הבנה איך שאני הבנתי את זה. אפשר לראות ארונות של תשובות שהוא התכתב עם רבנים. רבנים ששאלו אותו שאלות בהלכה והוא ענה עליהם. כך אפשר לראות תשובות בהלכה שהוא התכתב עם הדוד שלו, האח של אדמו"ר הזקן, רב לייב מיאנוביץ', דמריל מיאנוביץ', בעל השארס יהודה, ועם משהו התכתב עם הדברי נחמיה. אפשר לראות גם חידושים שהוא כתב בצעירותו, כשהוא ישב אצל אדמו"ר הזקן בבית ולמד, כיוון שהאימא שלו נפטרה כשהוא היה בן 3, ואדמו"ר הזקן לקח אותו לבית שלו, שהוא חי שם, והרבנית סטרנה חינכה אותו, גידלה אותו, והוא היה לומד עם אדמו"ר הזקן. בחידושים האלה שהוא כותב, הוא כותב לפעמים, אפשר לראות בתערוכה איך שהוא כותב, פלפול ארוך על מסכת יבמות, ובסוף הוא נשאר עם קושייה. והוא כותב, שאלתי את הקושייה הזאת אצל אדוני זקני, מורי ורבי, הגאון שיחיה. זה הכתבים שהוא כתב אז, כשהוא ישב אצל אדמו"ר הזקן וכתב שם את החידושים שלו. גם במאמרים רואים איך שהוא כותב, מעתיק ממה שכתב אדמו"ר הזקן, והוא כותב מה שכתב הרב שיחיה. הכתבים שהוא כתב באותו זמן, ויחד עם זה אנחנו רואים את מה שהוא כתב בשנה האחרונה לחייו. אפשר לראות שם מכתבים שהוא כתב, מכתבים שהוא כתב לבנים שלו, מכתבים שהוא כתב לחסידים. ו- וכך אפשר לראות שם כל מיני דברים, גם מארון של חפצים, אפשר לראות שם את השרוול של הסרטוק שלו, אפשר לראות שם את השופר שהוא תקע בו, שאחר כך הרבי היה תוקע בו, אפשר לראות שם את הציור שציירו אותו, ואת כל ההדפסות הראשונות שהדפיסו על פי הציור הזה. אפשר לראות שם ספרים שהיו שייכים לו. אפשר לראות שם תנ"ך, שהוא היה אומר, כל שבת היה אומר את התורה, היו קוראים אותו לתורה למפטר. הוא לא היה אומר את המפטר בתוך חומש רגיל. היה לו תנ"ך מאוד מיוחד, מוגה, שמתוכו היה אומר תמיד את ההפטרות. וכיוון שיש חילוקי מנהגים בהם איזה הפטרה לומר, אז הוא היה רושם על הגיליון את המנהג שלנו בדף הפתוח, אפשר לראות עד כאן הולכת ההפטרה, עין רמב״ם. הוא קבע את המנהג שלנו להפטרה, שיש חילוקי מנהגים ויש המנהג שלנו, הוא קבע את זה בספר הזה שאפשר לראות בתערוכה. כל הדברים האלה עשויים כי כל שנה אנחנו בוחרים נושא, והשנה אנחנו מנסים להראות את כל תחומי החיים של אדמו"ר הצמח צדק. נחזור למה שהרבי הכריז בשעה שהוא קבע את יום ה' טבת ליום חג, והי טבת תוף שין ממחס, בשבת, שזה היה בשבת, ובאמצע התוועדות הוא אמר, שהיום הזה נקבע, יום דידן נוצח, שבכל שנה ושנה כשהיום הזה מגיע, נזכרים ונעשים כל הפעולות משמיים שנפעלים ביום זה של הניצחון, נפעלים כל שנה ושנה, שזה יום גאולה, יום ניצחון, לכל מה שקשור לספרים ולספרייה. ומהניצחון הזה אנחנו נלך לניצחון האמיתי, בגאולה האמיתית והשלמה, ומלכנו בראשנו.